טוב, אז שלום וברכה. אנחנו עצרנו בשיא המתח בפעם שעברה, ששאלנו איך הופכים את החיים שלנו, חיי משפחה, הופכים, חיי זוגיות, הופכים את זה למרכז החיים. ואמרנו שיש פיתוי כזה אצל אנשים להפוך דברים אחרים למרכז החיים. אצל אנשים זה יכול להיות ילדים, ואצל גברים זה יכול להיות קריירה, לימוד תורה להבדיל, או כל דבר אחר. והנה יש לנו דוגמאות, שנגיד רבי עקיבא, 24 שנה היה מחוץ לבית, והוא למד תורה, וזה בתורה זה יוצא שזו זוגיות מצוינת. זה בגלל שרחל שלחה את רבי עקיבא ללמוד תורה. היא לא הייתה, כאילו איזשהו כוח כזה שהוא ממלא את אותו, והעיקר בשבילו זה ללמוד תורה. לא. רבי עקיבא למד תורה בשליחותה של רחל. הם עשו את זה ביחד. כפרויקט משותף של שניהם. לא כעיסוק של בעלה. הם ביחד הלכו. הרי אתם מבינים שתנאים לא דיברו מילות סרק. כן? כמו שאומרת המשנה. הוא היה אומר, אז המשנה אומרת, מה זאת אומרת הוא היה אומר? הוא אומר? לא, יכול להיות שהוא אף פעם לא אמר, אבי תקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, נגיד, כן, שמי. אז אולי אף פעם לא אמר את זה, אבל הוא היה אומר את זה בכוליותו, באומר חייו. כל מציאותו היה שדר כזה, וזה נקרא בדברי חז"ל, הוא היה אומר. אמירות של תנאים הם לא דיבורים, הם לא קומפלימנטים. זאת אומרת, כשהרבי עקיבא אמר על רחל, שלי ושלכם שלה הוא, הוא דיבר אמת. הוא לא נתן לה כאילו מחמאות, כן, נו, אתם רואים, הכל זה בזכותה, הבנתם? טוב, נו, נמשיך בדרכנו התורנית והרוחנית. ממש לא. הוא היה אומר, שלי ושלכם שלה הוא. הוא ידע. שהם עושים את זה כפרויקט משותף, שהם שניהם לומדים 24 שנה עכשיו בבית מדרש, בצורה כזאת, היא בצורה כזאת, זאת אומרת, היא בבית מחכה לו, זה היא לומדת תורה יחד איתו. לכן אין כאן משהו שהוא כאילו שני דברים שונים. ואותו רבי עקיבא, ש... 24 שנה למד תורה, הוא עצמו אמר, מה הדבר הכי חשוב בתורה? ואהבת לך כמוך. הוא ידע את כל זה, רבי עקיבא. זאת אומרת, מה שאנחנו פה לומדים, זה שזוגיות זה דבר שצריך להשקיע בו. מה זאת אומרת להשקיע? זה לא אמירה... כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אמירה כזאת תיאורטית. כן, זה אהבה מעל הכל, הכי חשוב, דבר הכי גדול, אהבה, אהבה, והיא מרכז חיי, אבל בפועל זה לא ככה, לא. כדי להפוך את זה למרכז החיים, צריך להשקיע. כמו להפוך את הזוגיות שלכם להובי, תחביב. כמו שאדם שהוא, אם הוא אוסף פרפרים או בולים או מטבעות, והוא עכשיו רוצה, הוא נכנס לתחום של נומיזמטיקה, זה נקרא, כן? העיסוק במטבעות. נומיזמטיקה, הוא לומד את זה. ואם הוא אוסף בולים, אז זה נקרא פילוטליה. אז הוא עוסק בזה, ויודע, ומבין, ומשקיע, וקורא ספרים על זה, וקונה ציוד לזה, ויודע את ההיסטוריה של זה. אותו דבר גם זוגיות. אפשר לקרוא ספרים, וללכת להרצאות, ולהשתתף בסדנאות, ולהשקיע זמן שאתם תשבו ביחד ואתם מדברים, לא מדברים על ילדים, לא מדברים על איזה אוטו אתה רוצה לקנות, אלא אתם מדברים על קשר ביניכם, אתם לומדים להכיר אחד את השני, את הנפש של השני. ואתם זוכרים כל הזמן, כשדיברנו בשיעור הקודם, שזאת נפש אינסופית. זה מישהי שמאחוריה עומד אינסוף. ואת זה אתם מחפשים. לא את פרסונה, שומר מסך שלנו. אלא אתה רוצה להכיר מי היא באמת. ואז, כמו כל דבר אחר, כמו שלא ייתכן שאדם ידע לנגן בכינור, בלי שהוא למד כינור. לא יכול להיות דבר כזה. אותו דבר חינוך ילדים. אותו דבר זוגיות. כינור אתה מבין שאתה צריך להשקיע, ובזוגיות לא. בזוגיות זה הולך מעצמו, זה כאילו זרימה, זה זורם, זה כאילו לא. זה דבר שצריך ללמוד, להשקיע זמן, מאמצים, כסף, לצאת ביחד, להתאמץ וללמוד את הזוגיות שלכם. אבל מה עומד מאחורי כל זה? מה המטרה הכי גדולה? זה לא שבסופו של דבר יהיה לנו, אנחנו נהיה כאילו מאושרים, אנחנו נהיה, יהיה לנו כיף, אנחנו נגיע לעשר וזאת תהיה האהבה שלנו. לא, אנחנו מבינים שמאחורי האהבה שלנו עומד משהו הרבה יותר גדול. אנחנו על ידי אהבה לומדים לחוות את אחדות ההוויה. אנחנו מבינים שבאמת, באמת מי שאנחנו, זה כנסת ישראל, זה שכינה, זה גילוי אלוקי הכי הכי עליון שקיים בעולם. ודרך חשיפה של עצמי לאין סוף, הוא עובר על ידי בן זוג שלי. ושלה דרכי. אנחנו לומדים ביחד בעצם מה אנחנו עושים בגדול. אנחנו לא רוצים בסופו של דבר להגיע לעשר, להגיע לאהבה גדולה ומשוגעים להיות באהבה. לא. מטרה היא הרבה יותר גדולה. מטרה זה לחשוף, לגלות שכינה פה, בעולם, דרכנו, באמצעותנו. שנינו מבינים שאנחנו הופכים כמו שאותו רבי עקיבא שאמר כל זה, מה הוא אמר? שכינה ביניהם. לדעת שדרכנו בעולם הזה מתגלה אין סוף. אלוקות מופיע בעולם במה שיוצר בינינו. שאנחנו חיים את מהות של גילוי אלוקי בעולם הזה, דרכנו, אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו דיברנו זה לא שאתה משקיע בזוגיות, משקיע במשפחה, אתה עכשיו מוכן להתאמץ מאוד למען האהבה. זה לא מספיק. זה עבודת השם שלך, זה בעצם חשיפת האני האמיתי שלך בעולם הזה. ועל זה אומר ספר החסידים, מהי שכינה? אהבה. זאת אומרת, כשאתה מבין שלאהבה שלכם יש מימד של קדושה, מימד טרנסצנדנטי, ממד מטאפיזי, זה לא ביניכם, אנחנו עכשיו נסתדר טוב אחד עם השני. זאת לא מטרה, אלא זאת קדושה. ואז מתעוררים הרגשות והרגשות רומנטיים, ואז מופיע כיף, ואז אהבה כזאת שכל העולם חולם על זה, וכותב שירים על זה, ומתגעגע, ועושים סרטים, וכותבים רומנים, וכולם מדברים, ואומרים אהבה, 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 בעצם הם מתכוונים למשהו זה. הם חושבים שהם מתכוונים למשהו קטן, ולשם לאיזושהי בחורה, או לאיזושהי שם דברים כאלה וולגריים וזולים. אבל הם מרגישים, כל העולם מרגיש שזה הדבר הכי חשוב בחיים. לכן תסתכלו, רוב היצירות בעולם, בין שזה סימפוניות, בין שזה הצגות, ולפי פרויד, גם גילויים של במדע ומלחמות בעולם, הכל 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 מסתובב סביב הרצון לאהבה. מה שכל האנושות חשה, מרגישה, שזה הכי חשוב, אנחנו פה לומדים ואומרים, הנה חינם, הם צודקים. אנחנו לא נגדם, הם צודקים שזה הכי חשוב. פשוט אנחנו יודעים איך עושים את זה. בוא נתחיל לפעול. התורה מספרת לנו תכלס, איך עושים, זה מידה. מידה זה דבר שצריכים ללמוד. זה לא שהוא בא לך, שהוא קורא, כן, כמו שאמרנו בשיעור הקודם שם. To fall in love. פתאום זה נוחת עליך, פתאום זה בא, לא. זה משהו שאתה בונה. וזאת המודל שאנחנו מדברים עליה. זאת השאיפה שלנו. לכן זה, קדוש ברוך הוא גם עשה את זה כל כך, שהממתקים הם הורגים אותנו. כי לא זאת המטרה. עכשיו, אז בעצם אפשר להגיד שיש בעולם שתי מודלים של החיים. מודל רומנטי ומודל אידיאליסטי. במודל רומנטי אנשים מתחתנים. למה? למה בכלל אנשים בעולם? למה אנשים מתחתנים? רוב האנשים מתחתנים כי הם רוצים כיוון שהם אוהבים אחד את השני, אז הם רוצים לתת ביטוי לאהבה הזאת, ולכן מתחתנים. זאת אומרת, זה המודל רומנטי. ויש מודל אחר, שאני חושב שזה מודל של עם ישראל. אנחנו מתחתנים, זה מודל אידיאליסטי, כן? אפשר ככה. אנחנו מתחתנים לא בגלל שאנחנו אוהבים אחד את השני, אלא בגלל שאנחנו רוצים ללמוד לאהוב אחד את השני. מודל רומנטי, אנחנו יודעים איך זה נגמר. כמו שאנחנו דיברנו באחד השיעורים, שלפי הערכה פשוטה, רוב מין האנושי לא מאושרים בחיי משפחה שלהם, לא מאושרים בזוגיות. אם אתם זוכרים, אני חושב שאני הזכרתי לכם את מה שאומר הרוול הנדריקס בספר שלו על האהבה, אז על חיי משפחה, הוא אומר בין 90-95% אנשים שהוא עשה מחקר והוא בדק איך הם שמחים בחיי זוגיות, רוב רובם, באופן מוחלט, אומרים, לא מאושרים, לא טוב להם בזוגיות. הם בסדר, כאילו בסדר, מושכים, לא רע, לא נורא. יכול להיות יותר גרוע. זה המצב של רוב האנשים. יכול להיות יותר רע, בסדר. אבל שמחה, מה שהם חולמים, מה שהם מדברים, אין להם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמודל, ודרך אגב, אותם ה5% שהם כן אומרים שטוב להם, אנחנו מאושרים, שמחים, כולם עסקו בזה. עברו טיפולים, הלכו לסדנאות, קוראים על זה ספרים וכו'. זאת אומרת, זה לא מעצמו. אין דבר כזה שאתה מגיע מהטבע. כמו שאמרנו קודם, אין דבר כזה לנגן בכינור מעצמו, אז ככה אין דבר כזה ללמוד להיות בזוגיות מעצמו. אז זה צריך ללמוד, אז הם לומדים. אבל אם אנחנו ניקח האחוזים, אף אחד לא משקיע במניות כאלה, ש-95% נופל, זה לא עובד. כן? זאת אומרת, במילים אחרות, מבחינה כלכלית, כן? מבחינה, המודל רומנטי פשט את הרגל. זה לא עובד. ומודל אידיאליסטי, על מה הוא בנוי, על זה שאני רוצה ללמוד לאהוב, זה בנוי על כך שאנחנו מאמינים שעליי לזכות באהבה של צד השני. מודל רומנטי אומר, היא לא מספיק אוהבת אותי. לא יודע אם אתם מכירים את התחושה כזאת, אבל אצל הרבה זוגות, אני סיפרתי לכם, אני מטפל בזוגות שבאים אליי עם בבעיות של שלום בית, זה אחד הטענות שחוזרות על עצמם. הרבה זוגות מרגישים שצד השני לא אוהב אותו, לא מספיק אוהב. לפעמים הוא אוהב, אבל לא מספיק. זה מודל רומנטי. למה? כי אתה אמרת כל הזמן שאתה אוהב אותי, את אמרת שאת מתה עליי, יש שירים כאלה, כן? מתה עליך, מתה שם, יש שירים, למות עליך וזה, כל הזמן הם חוזרים, אומרים את המשפטים הרומנטיים, מתה, מתה, אני זה משוגע עליך, משוגע, יופי, התחתנו. נו, בוא נראה, עכשיו תראי לי איך זה נראה כשאת מתה עליי. אתה אמרת שאתה לא יכול לחיות, נכון? בלעדיי, בוא נראה אותך. איך אתה, כן, זה, כאילו, מת עלייך, זה צריך להיות כמו פודל, להחזיק נעלי בית בפה, ככה לבוא אליה, זה מה שהיא רוצה בעצם, זה מה שהיא מצפה. כי אתה אמרת שאף פעם לא פגשת בחורה כמוני, נו, 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 נו. עכשיו הגיע הזמן, תפרה את הצ'ק, הנה, אנחנו נשואים. תוכיח. ואז זה יוצר בין בני זוג משברים, כעסים, נפילות, אכזבות, תחושה של רימו אותי וכו'. למה? כי מתחתנים בגלל אהבה. אבל מודל אידיאליסטי אומר, אני רוצה ללמוד לאהוב אותך. ומה זה אומר ללמוד לאהוב? שאני צריך לעשות מאמץ כדי לזכות באהבה שלך. לא את צריכה להוכיח את עצמה, אלא אני צריך להיות מספיק טוב, מספיק עמוק, מספיק רגיש, מספיק דואג, כדי שתוכלי לאהוב אותי. זה דגש אחר, אתם מבינים? זה זה סימת דגש למשהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אני אוהב אותה לא בגללה. איך זה שאתה אוהב אותה לא בגללה? לא בגלל יופי שלה, או חוכמה שלה, או צדקות שלה, או כסף שלה, לא בגללה אני אוהב אותה. אני אוהב אותה כי עליי ללמוד לאהוב. זאת אומרת, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. זאת אומרת, אני עוד לא יודע לאהוב באהבה שאינה תלויה בדבר. בהתחלה זה היא ודאי תלויה. אבל השאיפה שלי, לא בגלל שאת יפה אני אוהב אותך, אלא בגלל שלי יש כישרון לאהוב. לי יש כוח. אני רוצה לאהוב. לא בגללך, בגללי. זה אהבה שאינה תלויה בדבר. ועל זה אומר, אין, בטל דבר, בטל אהבה. עכשיו, אולי כל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, לסיום אני אגיד לכם, שכל זה אולי פשוט לא ריאלי. זה יצר הרע יושב אצל כולכם, מאחורי החיוך מסתתר המחשבה הזאת, ואומרת, זה לא ריאלי. אולי יש כאלה, כמה. אני רוצה להגיד לכם, שתסתכלו על ההיסטוריה שלנו, של עם ישראל, ואתם תראו שכל ההיסטוריה הייתה בנויה על זה. עם ישראל בנה משפחה, שבכל העולם זה ידוע, יש מושג כזה, the Jewish family. זאת אומרת, עם ישראל בנה מודל של משפחה הכי אידיאלית ממה שאנחנו מכירים בתרבויות, בכל התרבויות כולם. כשאומרים the Jewish family, כולם יודעים שזה משהו יציב, בטוח, שאבא הביא כסף הביתה. הוא לא ילך לקזינו, לא ילך לאימורים, הוא לא ישתה את הכסף שלו בוודקה או בסמים, ולא ילך ל... כאילו, בעלים יהודים תמיד היו נאמנים, נשים היו נאמנות, זה היה ידוע בכל העולם, כל הגויים הכירו את זה. ואיך נבנה מושג הזה, משפחה יהודית, the Jewish family? איך זה נבנה? זה נבנה ככה, הרי האבות שלנו ואימהות שלנו, הם לא יצאו כדי להתחתן, לא היה ביניהם רומנטיקה, לא היה להם חיזורים, והוא צריך לכבוש את ליבה וכל זה. התחתנו כי אבא החליט שאבא ואבא, הם אומרים שהיהודים מתאימים, ואז כמובן הם היו נפגשים כמה פעמים שזה היה ברור. לפעמים, היום יש כאלה משפחות שהם לא נפגשים, הם שעה ותוך שעה הם מתחתנים. אבל בממוצע זה היה ככה שהיו נפגשים כמה פעמים, מכירים אחת השני, ואם אין שום דבר שהוא דוחה, מישהו שהוא משהו מפריע, אומרים כן, בסדר, מתחתנים. זה כאילו אנטיתזה לכל מה שאנחנו חולמים על הממתקים, נכון? אבל אצלם זה הצליח. למה? במודל האידיאליסטי זה כן הצליח. למה? זה בגלל שכשהם נפגשו, הם ידעו שהם לא באים להתחתן בגלל האהבה. הם באים להתחתן ללמוד לאהוב. וללמוד לאהוב אפשר, זאת הייתה הנחת יסוד, שכל אדם נורמלי אפשר לאהוב אותו. אם יש משהו שהוא דוחה, אז לא מתחתנים. לפי ההלכה אסור להתחתן בלי לראות אחד השני. או אם יש משהו, גם אם רואים, אבל יש משהו שמפריע, אבל יש עליך לחץ, כן, תתחתן איתה, היא שם נכדה של רבי גדול, שם אדמור גדול, זה כדאי לך? לא, אסור להתחתן אם יש משהו לך שדוחה אותך, בא. אבל אני לא משהו דוחה, אם משהו כאילו רגיל. האם כדאי להתחתן במקרה כזה? אז הנחת יסוד במשפחה היהודית תמיד הייתה שכל אדם שהוא רגיל, נורמלי, יש בו משהו חיובי ויש בו משהו שלילי. בדרך כלל משפחות הללו היו, רוב הדברים היו חיוביים. למה? כי גדלו ביחד באותה שכונה, באותה עיירה, באותו מקום. הכירו, ידעו, אם היא הייתה מוזרה, אם היא הייתה בחורה שעושה שטויות וזה, כולם היו יהודים, לא מתחתנים. או מתחתן מישהו שהוא דומה עליה, מישהו שם של זרוק של הכפר. אבל האנשים רגילים, נורמליים, ידעו, היא טובה, הוא טוב. למה הם לא יכולים ללמוד לאהוב? הרי בכל אחד יש משהו שלילי. אז מה אכפת לי שאם שלילי שלך, קליפה שלך היא כזאת או כזאת? אם מדובר על מישהו שם אלים, רע, מישהו לא מוסרי, מישהו מגעיל, מישהו זה, יודעים את זה, חיים ביחד. אבל אדם רגיל. ודאי שאפשר ללמוד לאהוב כל אדם. זו הייתה הנחת יסוד. בכל אחד מסתתר אין סוף. ואם אנחנו מתחתנים מתוך רצון להכיר את אינסופיותך, והדגש עיקרי הוא עליי, שאני צריך לזכות באהבה שלך, אז הזוגיות יכולה להיות מצוינת. אם אנחנו מבינים שעלינו להשקיע וכו' וכו', זה... זאת אומרת, כשמטרה שלך זה מטרה לגלות שכינה, אז כשנפגשים, זה לא נפגשים לראות אם היא חמודה, יפה או משהו כזה, אלא האם איתה אני יכול לגלות שכינה. יש דברים שאני לא יכול, אני רואה את זה, ודברים, קודם כל, ודאי הם מבררים לפני שמתחתנים, כן? אבל אחרי שמבררים, יודעים, כן? זאת המטרה. זאת אומרת שלעניות דעתי זה צריך להיות מוכרז. אותם אנשים שעוד לא התחתנו, לפני שהם מתחתנים, הם צריכים בדייטים, צריכים להגיד אחד לשני. זה מה שאנחנו רוצים לעשות, צריך להגיד זה במילים. אנחנו מתחתנים כדי לגלות שכינה, כדי לחשוף את מה זה אהבה אמיתית, אהבה וזה, ואנחנו עומדים להשקיע בזה, ונעבוד על זה, ואנחנו... זאת אומרת, במילים אחרות, מה שאני רוצה להגיד במשפט אחת, במקום לחפש אהבה, צריך לחפש חברות עמוקה. להפוך את בת זוג שלך לידידת נפש. היא, הקשר ביניכם, זאת המטרה. וכשיש אחדות כזאת, אז הרגש בא. רגש לא יכול לא לבוא. אתה לא תהיה בעשר. מדי פעם מגיעים לעשר, כן? אבל לחיות, אבל זה לא חמש ושש, זה שבע, שמונה, כן? זאת אומרת, זה חיים כל הזמן במין מתח רוחני כזה, מתח, זה בכל התחומים. זה יכול להיות מתח כלכלי ומתח מיני ומתח חינוכי ומתח של רוחני של למידה ביניכם. זה כל הזמן כמו מין נמצאים בעבודה. כשאתה עובד, אז זה האהבה. זה היופי. כשאתה יודע שזה אדם הכי קרוב אליך עלי אדמות. יש מישהי אחת שהיא מבינה אותך. ואתה מבין אותה. זאת אהבה. לזה הם שרים שירים ועושים סרטים וכותבים רומנים על זה. הם רק לא יודעים את זה. הם חושבים שהם מדברים שם על הנסיעה, על היאכטה ועל השמלה הלבנה שמסתובבת שכה בסלואו מושן. הם פשוט לא יודעים איך לתרגם את זה. אבל למה כל האנושות שואפת? לזה. וכשמבינים שאתם בונים מעין אחדות כזאת, שבאחדות היא פן הנקבי שלך. ואתה זה פן הזכרי שלה. זה הדבר שנקרא אהבה בעם ישראל. כמובן שגם מישהו שהוא התחתן מתוך אהבה, זה לא מאוחר מדי, כן? זה לא too late. גם אלה שהם התחתנו מאהבה, זה לא נורא. כן? זה... הכל אפשר לתקן. פשוט צריך להתחיל לעבוד. וזה לא משנה מה הגיל. כן? כמו שאמר הרב קרלבך, שם יש סיפור כזה, שהוא שם הגיע לאיזה... לחתונה, ששם... אבא היה פעם בחור דתי, נהיה חילוני, והבן שלו עוד פעם נהיה דתי, ועכשיו בן עושה חתונה, ואבא שם הוא כזה. וכשרב קרלבך הגיע, אז הוא אמר לו, אתה איחרת, רבי, מה זה צריך להיות? אתה איחרת. באנגלית הוא אומר, כן? אז הוא אמר לו, it's never too late. אף פעם לא מאוחר. רק תתחיל לעבוד. זה לא משנה באיזה גיל אנחנו. זה אף פעם לא מאוחר. בהצלחה.